גלי צהל עם מה שקורה מחר. עם חוקרות וחוקרים על מחקרים. עורך ומגיש רמי שני.
שלום לכן ולכם, מה שקורה מחר, המגזין המדעי של גלי צהל שמוקלט בתוך המעבדות ובשדות המחקר, הוא מופיע גם בפייסבוק, בטוויטר ובאינסטגרם. פרק 330 שבו על מיתר לתיקון מסתמים בלב, על אמצעי חדשני לסגירת עורקים פתוחים בצוואר וניקוי חללי גוף, כמו שמנקים צבע מכלי רכב. לפני הכל הנה הכותרות בהרחבה עם מעגל החיים מתוך מלך האריות של אלטון ג'ון שמנגן לרוצ'ס. המיתר שיודע לתקן את מסתמי הלב.
אחד מהדברים שאנחנו מנסים לעשות זה בדיוק את זה, לקחת את זה מהעולם של הניתוח לב פתוח, שזה ניתוח מאוד מאוד מסובך וקשה לחולה.
ומסוכן.
ולהעביר אותו בעצם לאיזושהי שיטה של צינטור שהוא הרבה הרבה יותר פשוט והרבה הרבה יותר נוח.
מכונת תפירה לסגירת עורקי דם בצוואר.
הגענו למסקנה שהכי מתאים לקרוטיד להשאיר דבר הכי מינימלי בתוך העורק. אתה לא רוצה להשאיר שם איזה גוש או ממברנה או פטריה או איזשהו כל דבר אחר שעלול לגרום לדם להסתובב, להסתחרר, להיות טורבולנטי בעצם ולייצר קרישים שעופו לכיוון המוח, כי המוח מאוד רגיש לקרישים וחתיכות שיכולות לגרום לשבץ. ואמרנו שתפר הוא יכול להיות הדבר הכי מינימלי שיכול לעשות את זה, ואז נשאר רק להחליט איך עושים את זה.
גם על ניקוי של חללי גוף בסיוע של ננו חלקיקים.
ברגע שמפעילים את האולטרסאונד, החלקיקים האלה מתרוצצים לכל עבר. ואז הם פוגעים במה שהם פוגעים.
אוקיי.
בכל מקום שהם פוגעים, הם בעצם מפרקים את השכבה שנקראת ביופילם, שמגנה על הבקטריות, מגנה על החיידקים, כך שהאנטיביוטיקה לא יכולה להגיע.
שלום לירון דוד, מהנדס, מנכ"ל חברת LifeCord, שנמצאת בחממה הטכנולוגית מדקס באור יהודה. שלום לך.
שלום רמי.
אתה מתקן לנו את הלב על תקן היותך צנחן בעבר?
לא, לא צנחן בעברי.
אלא?
אני הייתי מהנדס עתודאי ב היחידה הטכנולוגית של חיל המודיעין.
לא, בסדר, עדיין שמה במקומות האלה. והשיחה שלנו תסוב על איזשהו פיתוח של החברה שלך שנועד לתקן מה? תגיד אתה.
אנחנו בעצם באים לתקן קורדות מיטרליות.
אוקיי. אתה יודע למה ביקשתי שאתה תגיד? כי עכשיו אני אתקיל אותך בשאלה שבה אתה צריך להסביר גם מה זה הקורדות המיטרליות האלה.
אין בעיה.
כן, קורדות זה לא מגיע מאקורדים מוזיקליים, אני מניח.
לא, זה סוג של חוטים. אם אנחנו מסתכלים על מצנח לדוגמה,
כן.
זה אותם מיתרים או חוטים שמחברים את המצנח עצמו לצנחן או לתיק של הצנחן, לווסט.
איפה זה מסתדר לי עם הלב?
אז בעצם
חוץ מזה שצנחן עושה, הלב יורד לתחתונים כשהוא קופץ לקפיצה השנייה שלו. כן.
אז בעצם המסתם המיטרלי מחובר בקורדות, בעצם באותם מיתרים, לבסיס של החדר השמאלי.
אוקיי.
ועל ידי זה שהחדר בעצם פועם, בעצם מתכווץ ומרפא, מתכווץ ומרפא, הוא בעצם מושך את העללים של המסתם וסוגר ופותח אותם בזמן הפעולה עצמה.
אוקיי, ויכול להיגרם לזה איזשהו נזק עתידי או נזק מיידי או
אז כן. אז בעצם לאורך זמן אחת מהבעיות, אוקיי, שיכולה להיווצר זה בעצם התארכות או בעצם קריאה של אותם קורדות, תופעה שבעצם מובילה אותנו לבעיה שקוראים לה אי ספיקה מיטרלית.
אוקיי.
שבה הדם לא מצליח, אנחנו לא מצליחים לסגור את המסתם כמו שצריך, ואז הדם שאמור לשבת בתוך החדר שלנו זולג לתוך העלייה.
אז בוא נעשה את זה רגע בצורת פחות הנדסית, אוקיי? ננסה לתרגם את זה. קורדה זה אותו מיתר שמחובר לרקמה של המסתם.
נכון.
וכשהמסתם פועל, הוא מותח אותו, מסתם הלב. כמה מסתמים כאלה אגב יש בלב?
ארבעה.
ארבעה. זה מכוון למסתם מסוים או לכל הארבעה? זאת אומרת, אם אחד מארבעה, שניים מארבעה, שלושה מארבעה, לא עלינו ארבע מארבע.
אז לשניים יש את אותם מיתרים שדיברנו עליהם מקודם, ולשניים אין.
שניים ימניים, שמאליים, שניים שהולכים באלכסון, איך זה עובד?
תלוי איך אתה מסתכל, הם די, אני חושב, אולי ניצבים אחד לשני ברמה מסוימת.
תלוי מי העבריין שמוציא לך את הלב מהמקום. הבנתי אותך, בסדר, אוקיי. ואז החוטים האלה עלולים להיקרה.
נכון.
ואתה צריך בעצם, או הפיתוח שלכם זה לייצר את אותו חוט מחדש, או לייצר חוט שבעצם מתיישב באותו מקום במקום החוט הקרוע.
אז נתחיל מההתחלה. המטרה בגדול היא לקחת ונגיד יש לנו חוט קרוע, היית רוצה נורא פשוט לתקן אותו, לשים שם חוט אחר במקומו וגמרנו.
כן.
וזה די מה שעושים היום. היום הדרך שמטפלים בבעיות כאלה זה פשוט להיכנס, לעשות ניתוח לב פתוח, mm-hmm. ולתקן את אותו חוט ספציפית הקרוע.
אנחנו עושים לוסטרה קלמברה שם, וזה יפתור לך את הבעיה, אבל בגדול, בעצם, זה הרקע לאירוע הזה, כלומר, זה הרקע לפיתוח שלכם. הייתה שאלת מחקר, זאת אומרת, מה יעזור, או שישר ניגשתם לאיזשהו רעיון, אמרתם, כמו שיש את המצנח, או כמו שיש דייג שדג, או כמו, לא, כל דבר אחר שמופעל באמצעות חבל, לוחסן קבל, לוחסן איזשהו אביזר נמתח שמחזיק אותו בצד השני.
אני חושב שהרעיון עוד התחיל קודם מהסתכלות על איך שהשוק בעצם גדל והשתנה. בסוף mm-hmm. הסתכלנו קצת על השוק של המסתמים.
Okay.
בסוף במסתמים התחילו לעשות מסתמים סרג'יקליים. באו, עשו ניתוח לב פתוח, פתחו את הלב. באו, תפרו, התחילו לתפור מסתם פנימה.
רגע, ירון, יש לנו זמן. החברה שלכם עוסקת בהסתכלות על מסתמים, בטיפול במסתמים, מאיפה היא התחילה בכלל? כי אתה אומר, אתה יודע, הסתכלנו על המסתם הזה, על השסתום הזה, שזה בסדר, אבל איפשהו הישיבה סביב שולחן עגול הייתה, אני מניח, אחרי שכבר עברתם עוד הרבה מאוד דברים אחרים, החברה או הפעילות הזאת התחילה מזה שהחברה עצמה עוסקת בפיתוח מסתמים, עוסקת
לא, במה? לא, החברה לא עושה, כאילו, החברה לא התחילה לעסוק בפיתוח מסתמים. הרעיון המקורי התחיל להתגלגל מאיזשהו שותף אסטרטגי שיש לנו בחברה.
כן.
חברה גדולה, אמריקאית. שלא ננקוב בשמה כרגע.
אוקיי.
שבעצם הרעיון התחיל להתגלגל יחד איתם לפיתוח המוצר הזה. Mm-hmm. אני באתי עם הרקע שלי מתחום של מסתמים. Mm-hmm. להם יש את הם הביאו את הרקע שלהם
מתחום הפיננסי.
גם מאיזשהו פיתוח שהם התחילו של מוצר אחר דווקא שהיה אמור להיות משהו שמלווה את הפיתוח הזה.
בוא נשאל אותך שאלה כזאת. מי אמר, חבר'ה, יש כאן איזושהי בעיה שצריך לפתור?
אני חושב שזה בסוף כולנו ביחד. ישבנו שם ואמרנו שיש איזושהי
אבל אין, זהו. בגלל זה אני מתפלא, כי רקע בעבודה מול לבבות פתוחים, אתם לא.
נכון, אבל העניין הוא שבסוף אתה רואה פה את רואים פה שני דברים מאוד גדולים כשמסתכלים על החברה. Okay. בסוף האחד הוא ניתוח לב פתוח זה משהו כבד ומאוד מאוד רציני. לא כל האנשים יכולים לעבור ניתוחים.
אני אהיה חוצפן אם אני אשאל אם מישהו מכם במקרה, בגלל שהוא עבר ניתוח לב פתוח, או אחד מבני המשפחתו, אז אמרתם, יש מקום לבצע שינויים ושיפורים? או שבאו אליכם מאיזה בית חולים, מאיזה מרכז רפואי, מרכז קרדיולוגי, ואמרו, חבר'ה, תנסו לראות אם אפשר לייצר איזשהו פתרון לעניין הזה.
אז כמובן ש שוב, אני חוזר קצת לעולם הזה שדיברתי עליו קודם.
כן.
יצא לי לבלות בפיתוח מסתמים בעברי, ואחד מהדברים המדהימים שראיתי, mm-hmm. זה כמה מהר אנשים קמים אחרי ניתוח מסתמים, ופשוט אנשים שלא הצליחו ללכת שני צעדים, אוקיי? ישבו על כיסא גלגלים שנכנסו לפרוצדורה, קיבלו מסתם באמצעות השתלה של באמצעות צינטור, והם פשוט קמו אחרי 4 ימים והלכו הביתה. וזה די מדהים לראות את הדבר הזה, ואני חושב שפה אחד מהדברים שאנחנו מנסים לעשות, זה בדיוק את זה, לקחת את זה מהעולם של הצינטור של ניתוח לב פתוח, שהוא צינטור, זה לא צינטור, זה ניתוח לב פתוח, שהוא ניתוח מאוד מאוד מסובך וקשה לחולה.
ומסוכן,
ולהעביר אותו בעצם לאיזושהי שיטה של צינטור, שהוא הרבה הרבה יותר פשוט, והרבה הרבה יותר נוח. אני יכול להגיד לך שדיברתי עם כמה רופאים, והם אומרים שזה מגיע כבר לגיל 65-70, כשהם מסתכלים על חולים, לפני שהם מטפלים, שהם צריכים לבחור את שיטת הטיפול, ושזה מגיע לגיל הזה, הם מאוד מאוד חוששים קצת ללכת לטיפול של ניתוח לב פתוח.
אוקיי, תן לי להבין, ירון, כשאתם שמים מסתם כזה, כששמים מסתם חלופי כזה...
אנחנו לא שמים מסתם, אנחנו
לא, שמים... לא, אבל פה. באופן כללי, כן. כששמים מסתם כזה, מי שעבר ניתוח לב פתוח, זה בגלל הסיפור הזה, כלומר, הקורדות מתנתקות, או הרקמה עצמה שמוחזקים בה נפגמת, ואז אתם באים. אבל אם מחליפים את כל המסתם הזה, בעצם מונעים את הצורך שבהכנסת הדבר הזה.
אתה לגמרי צודק, אבל פה יש משהו שהתחילו ללמוד אותו בשנים האחרונות. ב-2011 עשו השתלה ראשונה של... לא ראשונה, קיבלו אישור FDA בארצות הברית להשתלת מסתמים באמצעות צינטור.
ומאז זה מתרוצץ בכל העולם.
נכון,
חבל על הזמן.
נכון, אבל אחד מהדברים זה המסתמים האלה הם טובים ל10 שנים.
אוקיי.
אחרי 10 שנים צריכים עקרונית לעשות איזושהי פרוצדורה כדי להחליף אותם, או לשים מסתם בתוך מסתם, דברים שידעו. היום מתחילה להגיע המסה של אותה, של לפני 10 שנים, כי הרי בהתחלה עשו מעט מאוד, ואז לאט לאט זה התחיל לעלות ולעלות.
כן.
וקולטים שזה פתאום לא כזה פשוט. יחד עם זה, קרה עוד משהו. בגלל שזה כזה טוב, החלפת מסתמים, הגיל גם ירד, וראו שזה גם בטוח, הגיל ירד. ואז פתאום קורה מצב שיש לך מישהו שהוא נגיד בן 60, שיכול, צריך לקבל מסתם. ואז אתה אומר, אוקיי, הוא יקבל ב-60, ב-70 הוא יקבל מסתם בתוך מסתם. מה קורה ב-80? זהו, אנחנו כאילו דנו אותו לזה שהוא לא יוכל יותר להיות מטופל.
כמו אצל האסקימוסים, ילך למדבר הקרח.
אז מתחיל פה בעצם איזשהו דיון שאומר, רגע, בואו ננסה לעשות מחשבה של טיפול במה שאנחנו צריכים. כי אם אני בא ואני אומר, אני עכשיו רק צריך לתקן קורדה, אז נכון, אתה צודק, אני יכול להחליף מסתם. אני יכול לשים שם מסתם, אבל... once שמתי מסתם, זה קצת אוברקיל למה שבאמת הייתי צריך לעשות. אם אני מתקן קורדה, ואז אני אחרי 5-10 שנים בא ואני רוצה לעשות עוד משהו, כי לבן אדם הזה יש עוד איזושהי בעיה, או שקרה משהו למוצר.
כן, בדיוק.
אז אין בעיה, אתה יכול לבוא ועדיין להשתיל מסתם בתוכו. אז זאת אומרת, התכנון של הפרוצדורות, זה משהו שנכנס די עכשיו, כי פשוט ראו, עברו אותם 10 שנים, ופתאום קיבלו מסה של אנשים, והבינו שחייבים לתכנן את הדברים האלה.
בוא נשאל קצת שאלות טכניות. תראה, אם אתה מחליף מסתם, אתה יכול להדביק דבר כזה למסתם קיים, ואז בעצם תשאיר אותו שם בתוך הגוף, ואם יהיה צורך, תשחרר אותו ותחבר אותו בצד השני, זה דבר אפשרי?
את זה אני לא יכול לחבר רק בצד אחד ולהשאיר את הצד השני באוויר, כי...
לא באוויר, אתה יודע, סגור עם ירדף, לצורך העניין. לא, אבל סגור באיזושהי צורה, שאם תצטרך, תוכל לפתוח אותו.
רמי, יש לך רעיונות מעולים, אתה רוצה לבוא לעבוד פה?
אתה יודע כמה אני עולה, זה זול, לא כדאי לך שזה...
רעיונות מעניינים.
אבל נראה לי שזה הגיוני. אתה יודע, אתה מטוס בדרך כלל לא אמור ליפול, אבל אם עלול להיות מין מצב כזה, אז לטייס יש מצנח. זאת אומרת, יש לו איזשהו אביזר בטיחות. ואז השאלה, אם אתה יכול בעצם להכניס את הדבר הזה עם המסתם.
הרעיון של הרופאים ומה שהרופאים ראו, תחשוב על זה קצת כמו קטם של יין על מפה לבנה.
אני לא רוצה לחשוב על זה. אוקיי.
אתה עקרונית, אם אתה עכשיו תבוא ותמרח אותו, תנסה לנקות אותו, אתה רק תעשה כתם יותר גדול. בסוף זה כנל גם פה. בסופו של דבר, אם אנחנו לוקחים את המוצר הזה ומתקנים רק את הבעיה הספציפית, הסיכויים להצלחה...
לא, הבנתי אותך. אתה אומר מראש, אני לוקח בחשבון ש... ברגע שהחלפתי עם הסטם זה לא יקרה, אחד, שתיים, ברגע שתיקנתי עם זה, אז המסטם הוא אפשרות.
הוא יעשה את העבודה, תהיה כן. לי בעיה בעתיד, אין בעיה, אני אקח ואני אכניס מסטם, אין לי בעיה להכניס את המסטם בעוד 5-10 שנים.
גם אם יש שם במסטם הקיים חיבור של... של
כן, אין שום בעיה לעשות את זה. קבל גר
כזה?
כן, בסוף תסתכל, כל המוצר הזה...
עכשיו, תן לי פה קצת לתאר אותו, זה נראה כמו עגיל עם חוט טפלון שמחבר אותו. אני הייתי אומר שהעוגן שלו הוא קצת יותר רווה מעוגן רגיל של הגיל, אבל אולי כיסוד אחד. אבל יש בצד אחד קפיץ, נכון? או שאני לא רואה נכון?
בצד אחד יש בעצם עוגן, שמתחבר לבסיס הלב, ובצד השני יש לנו קליפס. הוא נראה כמו, קצת כמו קליפס של...
תו כביסה שהקטנתם אותו בזה.
כן, אני רציתי ללכת לשיעורי אלקטרוניקה בבית ספר, שיש את הקרוקודילים
תנינים,
האלה.
תנינים, כן. בדיוק. אני מכיר את זה מהתותחנים. היינו מחברים ככה את הטלפון החיצוני. ממה זה עשוי?
השתל עצמו עשוי מניטינול.
חיבור של שתי מתכות ביחד?
סוג של, כן, זה ניקל וטיטניום, זה בעצם, זה חומר שיש לו זיכרון צורה, והיתרון בזיכרון צורה הזה, זה שכשהיו לך את התנינים, מאחור תמיד היה קפיץ כזה, נכון. שסוגר אותם. כאן אין קפיץ שסוגר, אוקיי? והכל עובד לפי טמפרטורה.
ועכשיו, כמה זמן שתל כזה מסוגל להחזיק מעמד? כי אתה אומר, הגיל יורד, זאת אומרת, אתה יכול לשים אותו בגיל 60, גיל 80 הוא עדיין שם?
שום בעיה. עקרונית, עכשיו אפילו עשינו איזושהי בדיקה של המתיחה, של החוט, יחד עם הקליפס הזה, והגענו ל-1.5 מיליארד מחזורים.
ובשוק?
עדיין לא בשוק.
מתי?
אוי, שאלה מעולה. אנחנו עכשיו לפני ניסויים ראשונים בבני אדם. עשינו את כל הבדיקות על חזירים, את הבדיקות הכרוניות, האקוטיות.
אוקיי.
ושאלה מעולה, אני מניח ששלוש שנים.
אנחנו נחכה.
תודה רבה.
ירון דוד, תודה רבה לך.
תודה רבה לך.
שלום למהנדס אור זיגלבוים. מנכ״ל חברת פיילון מדיקל בחממה הטכנולוגית מדקס באור יהודה, שלום לך.
שלום וברכה.
אתה מגיע ממשפחה של חייטים?
אני מגיע ממשפחה של יורדי ים.
אז משם הרעיון לבנות מכונת תפירה מסובכת?
כנראה ששם איפשהו ב-DNA שלנו זה עובר.
בואו נסביר על מה אנחנו מדברים, בסדר? העורק הצווארי, להלן קרוטיד, כן? לפעמים נפגע. איכשהו צריך, או לפעמים נפגע במכוון כדי להעביר דרכו איזשהו טיפול, ואז צריך לסגור אותו. אתה באת ואמרת, חבר'ה, יש לי חברה למכונות תפירה, בואו נלך על זה. אבל זה זינגר, זה לא זיגל.
נכון, אז אנחנו בתחום יותר של בעצם closure devices, זה מתכנס סגירה לאורכי הקרוטיד.
אוקיי.
אנחנו באים לטפל במחלה של בעצם טרשת עורקים, המחלה הזאת... גורמת לחסמות והצירות של האורק המוביל דם לכיוון המוח. יש מבחינת
מבנה של הגוף, יש שני עורקים כאלה.
בדיוק, יש שני עורקים, אחד בצד שמאל, אחד בצד ימין. הם עורקים מאוד חשובים, נקראים.
למה הם משמשים בגדול?
העורקים האלה מזינים איבר חשוב יחסית המוח שלנו.
לא לכולם הוא חשוב. אבל בסדר, אוקיי. כן.
בעצם הסיפור של פיילון מתגלגל... אפשר להגיד אפילו 5 שנים אחורה, כשבעצם אני הגעתי לחממת מדקס עם מיזם אחר שלי, עם עוד שותף, ובעצם נפגשנו פה עם החבר'ה, הם מאוד אהבו אותנו, מאוד אהבנו אותם. המיזם ההוא עד לא הבשיל לכדי מוצר, אבל נוצר כימיה טובה בעצם בינינו לבין הצוות, ואחרי 2-3 קיבלתי טלפון מגל אתרות, ה-CTO של החממה, שבעצם פנה אליו ואמר, שמע, יש לנו פה איזה רעיון שמתגלגל, מה אתה אומר, לבוא ולהוביל אותו. וככה בעצם ישבנו ודיברנו, ומאז זה בעצם התחיל לרוץ.
אתה מהנדס מכונות. הדבר הזה, כלומר, אם צריך לסגור את העורקים האלה, זה יותר למה שנקרא הנדסה ביו-רפואית, או משהו מהתחום הזה, ואתה אומר, לא, אנחנו נלך לכיוון אחר לגמרי. למה בעצם? זאת אומרת, אם אני אחפש את הרקע לכל הדבר הזה, משהו היה לא בסדר בשיטות הקונבנציונליות, ששמים תחבושת או... היה מי ששם גם יד ועצר דימומים בתקופה האחרונה.
אז הבעיה שלנו היא פחות דימומית, אלא יותר חסימתית. זה טרשת עורקים, היא מחלה שבעצם מתפתחת בעיקר לאנשים מבוגרים.
כן.
זו מחלה איטית, פרוגרסיבית, שלוקח לה 20-30 שנה להתפתח, ובמהלך המחלה בעצם נוצרים גושים, פלאק, על העורקים, ולאט לאט מציירים אותם, חוסמים את העורקים.
כן, זה נכון גם מהשפעה של מרכיבים אחרים, זאת אומרת שומנים, סוכרים, דברים כאלה.
בדיוק. כל הדברים האלה תורמים.
זה יכול להיות די מהיר, בגדול.
המחלה עצמה היא בעצם שומנים שמתחילים להתיישב על הדפנות העורק.
אוקיי.
זה יכול להיות פתאום מהיר, כי אם העורק נהיה צר וצר, ומתחיל להיות צר מאוד, ואז פתאום במכה אחת נהיה איזה קריש דם שנוצר שם, ואז הזרימה המעטה שהייתה שם פתאום נחסמת במכה. זה קורה בלב, בהתקפי לב, וזה יכול לקרות במוח, ופתאום מקבלים שבץ או הפסקת זרימת דם לכיוון המוח באחד העורקים.
אוקיי. למה דווקא לעורקים האלה? כי אני יכול להבין שהם נורא נורא חשובים, אבל דבר כזה גם יכול להיות לשמש במקומות אחרים בגוף?
כן, המחלה הזאת היא לא...
לא מחלה, הפתרון הזה שאתם...
כן, לגמרי. הפתרון יכול... בעצם אנחנו... המחלה תוקפת בכל הגוף, היא יכולה בלב, בצוואר, ברגליים, באורטה, בעורק הראשי של הגוף. וכן, היום יש טיפולים ונכנסים גם מהרגליים, בצורה זרי פולשני, יש את כנס סגירה.
כלומר, אתה מחכה שהדוקטור או שהמנתח ייכנס דרך איזשהו פתח שהוא בעצמו פותח, עושה שם זרם די משמעותי של דם, ומנקה את הווריד, או מנקה את העורק, ואז צריך לסגור אותו.
נכון.
אוקיי. עכשיו, בוא נדבר על מה שעשיתם. תחליט שאת שמרנו, המציאו לפני די הרבה שנים. מכונת תפירה, זעיר פולשנית, זה נשמע, אוקיי, קצת מסובך לדחוף אותו פנימה, ויותר מסובך אחר כך להוציא אותו החוצה.
זה נכון מאוד.
אוקיי.
האתגר המשמעותי בעצם, בכל הכניסה, זה איך אתה יוצא מהעורק. כי להיכנס יחסית זה קל, זה לדקירה עם נחת, ווייר.
אני קודם כל, האתגר שלי זה, אתה יודע, יש אנשי קומנדו שהתמחו במה שנקרא ריתוך תת-ימי. פה אתה עושה תפירה תת-מימית.
תת-אורית.
תת-אורית, אבל בתוך סביבה נוזלית.
נכון.
אוקיי. איך עושים את זה? אבל קודם כל, אתה יודע מה, לפני שתספר לי איך עושים את זה, מי הגה את הרעיון, או איך עלה דווקא הרעיון הזה?
זהו, אז הצורך הגיע בעצם מהחממה, ממדקס, שהם באו אלינו ואמרו, אליי ואמרו שהם צריכים בעצם מוצר בסגנון שיודע לסגור את העורק ולפתח סביב זה את החברה.
אוקיי.
ואיך לעשות את זה, זה כבר היה בעצם מהלך שלי ושל השותף שלי.
מאיפה זה מגיע? מישהו מכם היה צריך להכיר את מכונת התפירה הקונבנציונלית, השגרתית של... יש מלא יצרנים.
נכון.
ובכל זאת.
חלק מהליטרצ'ר ריוויו ובעצם מהסקר ספרות היה לעבור על טכניקות תפירה, או טכניקות אחרות לסגירת עורקים, או לסגירת פאצ'ים, או לסגירת בריחות, או אתה יכול לקחת את הרעיון לאו דווקא מהתחום של המדיקל, אתה יכול לקחת אותו מהרבה תחומים אחרים.
אוקיי, אז מה בניתם?
אז אנחנו בעצם הגענו למסקנה שהכי מתאים לקרוטיד להשאיר דבר הכי מינימלי בתוך העורק. אתה לא רוצה להשאיר שם איזה גוש, או ממברנה, או פטריה, או איזשהו... כל דבר אחר שעלול לגרום לדם להסתובב, להסתחרר, להיות טורבולנטי בעצם, ולייצר קרישים שיעופו לכיוון המוח, כי המוח מאוד רגיש לקרישים וחתיכות שיכולות לגרום לשבץ. ואמרנו שתפר הוא יכול להיות הדבר הכי מינימלי שיכול לעשות את זה, ואז נשאר רק להחליט איך עושים את זה. איך בונים מכונת תפירה בקוטר של 2.5 מילימטר, שיודעת להיכנס לתוך העורק, ללא מגע יד אדם, כי אנחנו, כל הפרוצדורה, הרופא בעצם עובד מחוץ לאור, הוא רק מכניס את הקשית הזאת בקוטר 2.5 מילימטר, אורך 10 סנטימטר, מטפל את הידית, ותוך כדי זה פשוט חוט עובר מצד לצד של החור, וקשר נעשה באופן אוטומטי, ומהדק את החור וסוגר אותו בעצם, כמו תפר.
זה גם חוט תופר וגם חוט, סליחה על הביטוי, מחליב, כי בכל מכונת תפירה יש שני חוטים, אנחנו בדרך כלל רואים אחד.
נכון.
אבל היא עם שני, אז היא ממש עושה תפר בתוך ה...
אצלנו זה חוט אחד. אוקיי. עשינו מכונת תפירה שעושה עם חוט אחד, לא עם שני חוטים כמו
המכונת... כי אתה יכול גם לקשור את זה בזה, בחוט אחד, אוקיי.
נכון, אז אנחנו בעצם בונים מכונת תפירה שדעת להעביר את החוט מצד אחד של החור, לצד שני של החור, ולבצע קשר ולהדק אותו. על מנת לסגור את החור הזה שדרכו עבדנו.
אמרת, בונים מכונת תפירה, אתם צריכים לשבת מעל מיקרוסקופ זה, עם הרבה מאוד חלקים ולהרכיב, אבל גם לייצר אותם.
זה נכון מאוד. בעצם רוב העבודה שלנו היא תחת מיקרוסקופ.
בואו נדבר קצת במונחים טכניים. מכמה חלקים מורכבת המכונה הזאת?
דעתי, בסביבות ה-50.
50 חלקים והכל מסתור, הכל נע, או שזה כולל גם את המשחולת ואת כל ה...
יש את המעטפת, הקליפות וזה.
כן, בדיוק.
אבל לרוב החלקים הפנימיים, נעים, הרגלית, העגלות, יש הרבה, הרבה... הרופא בעצם עושה פעולה אחת, הוא דוחף קדימה משהו, אבל בתוך המנגנון שלנו יש איזה סדר גודל של 10 פעולות שקורות כדי להעביר את החוט מצד לצד, הרופא לא מודע אליהם בכלל.
מה בדקתם לפני מנגנון שכזה? כלומר, יכול להיות אולי מחט שמורכבת על נניח קפיץ שיחול כזה שאתה... יכול לסובב אותו והוא, או משהו אחר נבדק גם?
כן, עשינו מספר ניסיונות איך להעביר את זה. היה לנו כמה רעיונות, הגשנו כמה פטנטים. גם עשינו פרויקט תנופה לפני החממה בעצם, על מנת לייצר פטנט ועל מנת לבדוק קונספטים, כדי שנגיע לתוכנית החממות קצת יותר בשלים. ובמהלך התוכנית הזאת בדקנו הרבה כיוונים. ממש מפלאגים לאיך עושים את המכונת תפירה הזאת, עם שתי מחטים שנפגשות או אחרות או רגלית. ועוד הרבה הרבה קונפיגורציות אחרות.
אבל למשל דבקים או דברים כאלה, לא חשבנו על זה?
חשבו על זה, יש גם כאלה עם דבקים. יש גם כאלה עם דבקים.
לשים איזשהו, ממש בלי צחוק פאץ', אבל כמו שאתה מתקן פאנצ'ר בגלגל.
נכון, אז גם כאלה יש.
שנים תיקנתי פאנצ'רים באופניים. יש לי קצת ניסיון בזה, זה מחזיק מעמד. השאלה אם לקחת משהו ולתפור, או לבנות סוג של מכונה כזאת, זה לא לקחת איזשהו סיכון, אתה יודע, כי אתה... בכל זאת, זה מכונה שנכנסת לתוך הגוף. באיזה דלק היא עובדת. לא, אבל זה ככה, זה חשמלי, אני מניח.
לא, ידני, הכל, אנחנו משתדלים שזה לא יהיה חשמלי, כי חשמלי גם סבך את העניינים.
ידני מסתובב עם איזה משהו מבחוץ.
כן, גלגלי שיניים, כל הדברים הפשוטים, קיפ סימפל.
איך זה עובד? הרופא מסתובב איזושהי ידית מחוץ לעורק?
הוא דוחף.
הוא דוחף, כן.
ובפנים יש כל מיני גלגלי שיניים ומנגנונים, שבעצם מסנכרנים את התנועות, בין כל האלמנטים השונים, לדאוג שם.
וזה ממש, זה עושה סגירה של החור. עכשיו, הוא לוקח את השפתיים וסוגר אותם, הוא מאבא כל פעם את השפה, איך זה
פועל? לא, הוא תופס, כמו שזה נשמע, תופס שני מחטים, מכניס אותם למקום, עושה שני חורים ובעצם מעביר את החוט מצד לצד. ה-closure device הוא רק התקן אחד מכל הקיט שאנחנו מנסים למכור. שבעצם אנחנו בונים איזשהו קיט מעטפת לטיפול בקרוטיד.
רגע, פה סגרת את שתי שפתיים. אבל זה עגול, או בוא נגיד, לחור יש איזושהי צורה, עוד נשאר בצדדים, נשאר בין המרכז לצדדים.
אז עשינו גם על זה מחקר, וזו שאלה טובה באמת, ובחור כזה קטן של 2 מילימטר, מספיק לו תפר אחד, זה גם נעשה בספרות ונעשה בעבר, וגם רופאים עושים את זה, דיברנו עם מעל 50 רופאים. ומאמרים שגיבו אותנו, שמספיק תפר אחד בעצם כדי לזכור קוטר, חור בקוטר של עד 2.5 מילימטר.
ואז קיימת שאלה, למה לסגור את זה מבפנים, אם כשאתה סוגר את זה מבחוץ, בעצם אתה אותם את יכולת הכניסה. יש חוט שנמצא בכלל מעל השפתיים, והן, כשהן מקופלות, הן מגינות עליו. אז למה לסגור אותו מבפנים?
איך אתה יכול לסגור את זה מבחוץ?
עוד פעם, אתה תופס אותו דבר. פשוט אם אתה מעביר את החוט, וברגע שאתה מותח, השפתיים נסגרות.
ואתה צריך לתפור את העורק בשני הצדדים כל הדרך. כדי להשיג את זה, אתה רוצה לתפור רק חצי מהעורק או...
לא, רגע, כשהרופא פותח, הוא פותח, הוא ממש חותך את העורק, הוא עושה חור.
הוא עושה חור.
הוא עושה חור, ואז אתה יכול פשוט... חור כזה, תופס אותו מלמעלה וסוגר אותו.
יש גם מוצר כזה.
אוקיי, לא הלכתי רחוק מדי, אני מבין.
יש הרבה מוצרים בתחום שבעצם יודעים איך לסגור, וכל אחד בדרכים אחרות. כל אחד מתמחה בעורקים מסוימים, כל אחד יש לו את היתרונות ואת החסרונות שלו.
אור, ברשותך, לפני שנמשיך, בוא נעשה הפסקה קצרה, הודעות, קצת מוזיקה, דקה, ונשוב לשיחה.
גלי צהל עם מה שקורה מחר.
בוא נדבר קצת פילוסופיה, בסדר? כי הבנתי פחות או יותר איך הדבר הזה עובד, גם הקשיתי עליך בתחום הזה של למה דווקא את זה. מה החשיבות של פיתוח מוצר שכזה דווקא פה? כי אנחנו מול, אתה יודע, לרופאים יש הרבה הזדמנויות לסגור דווקא חתכים במקומות האלה, אבל גם חתכים במקומות אחרים. אז מה החשיבות של פיתוח מוצר כזה דווקא בישראל, דווקא בחממה הטכנולוגית מדקס?
לפתח, בעצם, לפתח מוצר רפואי, קודם כל זה מטרה טובה, יותר מלפתח דעתי, מוצרים אחרים.
אוקיי.
אני חושב גם שהסביבת עבודה בארץ היא מאוד טובה בתחום הזה. אנחנו מאוד חזקים במדיקל דיווייסס. השיתוף פעולה שאתה זוכה פה עם גם בתוך החממה, גם בין חברים, גם בתוך הקהילה המדיקלית של המהנדסים פה, יש קבוצות וואטסאפ, יש דיבור עם רופאים, הרופאים זמינים ברמות שאנשים לא מבינים. כאילו, כשאתה מנסה כבר תור, יש לך תור לעוד חודשיים, אבל אני יכול להרים עכשיו טלפון ל-20 רופאים, להגיד לו מה עניינים ולשאול אותו שאלה, והוא עונה לי. או okay. לקפוץ עליו למשרד ולשבת איתו עכשיו חצי שעה ולדבר איתו על הדיווייס.
אוקיי.
השיתוף פעולה הזה בין רופא למהנדס פה בארץ, דעתי זה אחד הדברים המדהימים.
תראה, בתור מהנדס, אני מניח שיש לך גם עוד כמה רעיונות אחרים. אתה מוזמן לדבר עליהם. יש איזה משהו שעומד על הפרק?
יש כל הזמן דברים על הפרק. אנחנו בגלגול כבר בערך שלישי או רביעי של רעיונות
תן לי אחד. שאני אבוא על סיפוקים, מה שנקרא.
קודם כל, עבדתי בהרבה חברות בעבר, כן? כן. שפיתחנו שם מלא, הרבה מוצרים. התעסקתי גם עם מוצרים למוח, להגדיל את הזרימה בתוך המוח לאנשים שסובלים מבריין טראומה, מתאונת דרכים, תיקון של מפרצות באבי העורקים, ספירת זרעים ובחירה של זירונים עבור גברים.
והכל זה מאיזושהי מערכות מכניות ש... תבנה רובוטים שהשתלטו לנו על הגוף.
יש הרבה חברות שעושות את זה כבר.
מה החזון שלך?
מבחינת פיילון, אני מאוד מקווה שפיילון תצליח ותגדל, ואני מקווה שזה יקרה מהר.
גם אנחנו, אור זיגלבוים, בהחלט נאחל לך בהצלחה.
המון תודה.
תודה רבה לך.
תודה רבה לכם.
What to do, and I want to take so much. I love you. I long to see the sunlight in your tell you time and time again how much I care. Sometimes I feel my heart will overflow. Hello, I've just got to let you know, 'cause I wonder where you are and I wonder what you. Are you somewhere feeling lonely, or is someone loving you? Tell me how to win your heart, for I haven't got a clue. But let me start by saying I love you.
חברת דימוביו מדיקל שנמצאת בחממה הטכנולוגית מדקס באור יהודה, שלום לך.
שלום וברכה, תודה שהזמנת אותי.
אתה יודע, אתה מבקש, אנחנו נענים. המוצר שאנחנו מדבר איתך עליו, שהחברה שלך מפתחת, זה בוא נגיד מדיח כלים, אבל פנים גופי, נכון?
משהו בסוג הזה.
משהו, כן, אבל פחות, עם פחות חלקים נעים, או שאולי אני לא יודע, אבל זה עם הרבה חלקים נעים. אני בטוח לא יודע.
אנחנו בעצם מפתחים היום שיטה חדשה לטפל בזיהומים בתוך חללים בגוף, ללא אנטיביוטיקה, ללא חומרים דיזינפקטיים למיניהם, כמו כלורקסדין או איודין או כל מיני דברים כאלה קשים ו...
אתה מדבר על זיהומים שחודרים לגוף בכל מיני, אתה יודע, דרך מזון, עקיצות, דברים כאלה.
הזיהומים יכולים לקרות בהרבה מקרים. אנחנו כרגע מתעסקים בזיהומים שקורים אחרי ניתוח. ניתוח של החלפת מפרק ברך. זו האפליקציה הראשונה שבחרנו.
אוקיי.
שהיא הכי פשוטה פשוט להוכיח את התיאוריה שלנו.
שיש הרבה כאלה גם.
עכשיו, יש בערך 2.5 מיליון, 3 מיליון חבר'ה כאלה שעוברים את הניתוח הזה. בארצות הברית.
אתה מדבר על פעולה יומית או פעולה שנתית?
שנתית.
שנתית.
כן, בשנה בערך 3 מיליון פציינטים כאלה עוברים החלפת מפרק ברך.
ומה, והפתיחה הזאת עושה כל כך הרבה זיהום?
זה לא כל כך הרבה, מתוך כמות הגדולה הזאת, בערך 1.5% עד 2% מגיעים לזיהום כזה שלא ניתן לטפל בו בעזרת אנטיביוטיקה IV, מה שנקרא, דרך הוריד.
כן.
אוקיי, ואז הם נדרשים לניתוח חוזר של לנקות את החלל הזה, של הברך. אוקיי, ואז התהליך היום, הסטנדרט אוף קר, מה שאנחנו קוראים, זה פתיחה של הברך ושטיפה. בהרבה מאוד נוזלים ואנטיביוטיקה וכו', וגם שם בערך 50% מהחולים האלה התהליך נכשל. ואז הם עוברים לתהליך הרבה יותר מכאיב והרבה יותר יקר של החלפת המפרק מחדש. ניתוח חוזר.
חשבתי שמביאים להם גרני וביחד יתרוחים
עליה. זה משהו דומה, אבל...
מקים עם כיתור וזה, כן.
ובסוף, לצערנו, חלק נהיים כרונים לגמרי, ואז טיפול אנטיביוטי של עשרות שנים, זאת אומרת, כן, forever, מה שנקרא.
אוקיי.
ואנחנו פיתחנו שיטה להחליף את השיטה של הניקוי הזאת בעזרת ננו חלקיקים, של מתכת ואולטרסאונד, ואנרגיה של אולטרסאונד, שבעצם יוצר מין תהליך כזה של כמו ניקוי חול.
כן, זה סוג של חומר שמתרוצץ לך בתוך הגוף. אבל בוא נשאיר רגע את הקצה של זה, את הקצה לקצה. כשאתה מנסה לתרגם איזשהו דבר כדי שיביא אותך לפיתוח מוצר. חממה הייתה, יאיר היה, איך התחברת לעניין הזה?
זאת אומרת, יש עוד כמה יזמים בפרויקט הזה, אני לא לבד, ואחד היזמים הוא פיזיקאי, והוא פיתח תהליך של לנקות כל מיני דברים בעזרת ננו חלקיקים. זה בעצם הפטנט שהוא פיתח, ואנחנו הבאנו בעצם את האפליקציה הרפואית. הוא הלך לאפליקציות אחרות לגמרי, לא רפואיות בכלל.
אבל כשאתה מדבר על ננו חלקיקים, זה איזשהו חלקיק בגודל מאוד קטן, יכול להיות כמה וכמה מיקרון עד לרמה של...
40 ננומטר.
בדיוק. והשיטה של התפעול שלו היא לרכז איזשהו מטר של כאלה על הנקודה.
הרעיון הוא טיפה יותר רחב בזה שאנחנו בעצם לא מכוונים אותו. אנחנו עושים כמו אמבטיה, זה כמו אמבטיית אולטרסאונד, כמו שמנקים חלקים מכניים.
אני מניח שהבן אדם, הרגל שלו סגורה, אתה לא יכול לכוון את זה מבחוץ.
לא, אתה פותח. פותח את הרגל, פותח את הברך, פותח את החלל, ואז על זה בונה אמבטיה שלמה של התמיסה הזאת שאנחנו מכינים.
אוקיי.
ברגע שמפעילים את האולטרסאונד, החלקיקים האלה מתרוצצים לכל עבר.
בונים חופשיים.
כן, בונים חופשיים.
לא, איך קוראים לזה? רדיקלים חופשיים.
כן. ואז הם פוגעים במה שהם פוגעים.
אוקיי.
בכל מקום שהם פוגעים, הם בעצם מפרקים את השכבה שנקראת ביופילם, שמגנה על הבקטריות, מגנה על החיידקים, כך שהאנטיביוטיקה לא יכולה להגיע.
תראה,
זה התהליך בעצם.
השיטה של ניקוי באמצעות חלקיקים לקוחה, אם אני זוכר נכון, מאזור כלי רכב, או מאזור איך נקרא לזה, מסגרות וכל מיני כאלה, נשק אפילו, מנקים עם חלקיקים. איכשהו היה צריך להעביר מהצד הזה ל...
אז אני אומר, היום, הניקוי שהיום עושים את זה בתחום המכניקה בעצם, מה שאתה אומר. לוקחים חלקיקים מכניים, עם חדודה, עם כל מיני דברים, כל מיני זיהומים, שאני לא יודע מה שיש שם, שמים באמבטיות כאלה גדולות, אם היום עובדים בלי חלקיקים, הרעיון היום זה רק אולטרסאונד, וזה מנקה, זה מוריד את הכל. מה שבא אותו פיזיקאי ואמר, אם אני אוסיף חלקיקים קטנים כאלה, אני אשפר את התהליך דרמטית. וזה מה שקרה בפועל.
הוא מנסה, הרעיון הוא לכוון את החלקיקים בתנועה שלהם?
לא, הוא פשוט רוצה להעביר את האנרגיה של האולטרסאונד לחלקיק, ושהחלקיק יעוף לאיזשהו מקום, באופן רנדומלי. ואז מה שקורה, החלקיקים עפים בכל האזור, בכל האמבטיה הזאת.
אוקיי.
ופוגעים בכל השטחים, בכל המשטחים שיש בתוך האמבטיה. כל מקום שהם פוגעים, הם מפרקים את השכבה הזאת.
אין מצב של אפשרות לרכז, כמו ששאלתי?
יש, אוקיי. יש. בוודאי שיש. יש גם שיטות שבו אתה יורה את החלקיקים האלה, דרך סילון, למקום מסוים. ושם אתה מנקה. אנחנו רצינו ההפך, אבל אנחנו רוצים שהרופא לא, שלא יהיה תלוי במיומנות של הרופא. האם הוא ראה את הזיהום, לא ראה את הזיהום, זיהה את הזיהום, יודע איפה הוא. לא. הוא שם את המערכת, נותן לזה לעבוד 15 דקות, והוא יודע שזה נקי.
כלומר, זה סוג של לייצר, מה שנקרא, לשלוח אותם על בלנקו.
בדיוק, אתה שולח אותם לחלל, והם פוגעים איפה שהם פוגעים. עכשיו, מאחר ויש מספיק, יש הרבה כאלה, המונים, אז סטטיסטית, הם יפגעו בהכל.
בוא נדבר קצת על הצד הטכני. אתה צריך להרכיב אמבטיה של חומר כזה על הברך. אז צריך לשים אמבטיה, היא צריכה להיות אטומה.
בדיוק.
אחרת יש נזילות מכל הכיוונים. רגל, או בוא נגיד אור, ודברים כאלה קצת קשה להוליך אותם ביחד. או לסגור את הדבר הזה. בטח ובטח רגל שאתה מתחיל לסובב סביב החומר שעלול ליצור צריבה לא נעימה. אז איך, 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 איך עושים את האמבטיה הזאת?
אז פה חלק מהתכנון ההנדסי, כמובן, בתוך, של המוצר,
כן.
שהוא מותאם כרגע לברך. בעצם פיתחנו איזשהו מחל כזה שעשוי מחומר גמיש, שיושב על הברך, על הפתח, על איפה שחתכו את הפתח בברך,
כן.
ממלאים אותו בנוזל. בתוך המחל הגמיש הזה כבר יש את הטרנדיוסרים של האולטרסאונד, שהם נותנים את האנרגיה, ובעצם זה מוצמד לברך בעזרת דבק דו-צדדי, של דבק רפואי דו-צדדי, שמוכר.
אוקיי.
עשינו כמה ניסיונות, עשינו ניסוי על מה שנקרא קדאברס, על גופות, כדי לנסות לראות שזה לא נוזל ושזה עובד, וזה, זה לא פשוט. זה תהליך.
מנסים להחזיר אותם לחיים, אבל בסדר.
לא צלח כל כך.
אוקיי. עכשיו, החלקיקים האלה, מה זה? זה הננו חלקיקים האלה, הם מגיעים מאיפה? זה חי, זה צומח,
לא,
ומה זה?
זה מתכת. בגדול, חלקיקי מתכת. הננו חלקיקים של מתכת.
אוקיי.
הסוד הוא כמובן, אחד הפטנטים הוא בבחירה של הננו הספציפיים שאנחנו משתמשים בהם.
אוקיי.
שהם במשקל הנכון, בגודל הנכון, יש שם הרבה אלמנטים מיוחדים.
אבל רגע,
אבל בגדול הם מיוצרים. כן.
כשאתה מדבר על מתכת, זה יכול להיות כמה וכמה מתכות. לא, לאו דווקא משהו... בוא נגיד, זה לא כספית, זה לא...
לא, לא.
אז מה זה?
זה ברזל, בגדול זה ברזל, FE.
אוקיי.
בגדול זה ברזל. אנחנו עברנו הרבה מאוד חלקיקים, זאת אומרת, בדקנו מקרמיקה וכל מיני חלקיקים מהסוג הזה, דרך כסף שיש לו תכונות אנטי-בקטריאליות, דרך נחושת שיש לה אנטי-בקטריאליות.
אוקיי.
והגענו בסוף לברזל. שהוא הטוב ביותר. הוא נותן תוצאות הכי טובות, והוא גם מאושר FDA. אז חסך לנו הרבה מאוד עבודה.
ברזל, בבדיקות דם, לפעמים יכול להתגלות מחסור, אבל כשאתה לוקח אותו בצורה כזאת, זה בהחלט מקור לזיהום פוטנציאלי. מקור פוטנציאלי לזיהום. כי נוזל וברזל יוצרים עוד מוצר שנקרא חלודה, ובשלב הזה, אם זה נשאר בתוך הגוף, מה עשינו בזה בעצם?
לא, אז זה נושא שבדקנו טוב טוב. זה אחד המכשולים, או אחד המשוכות החשובות והקשות שהיה צריך לעבור.
אוקיי.
בעצם לאשר את הננו חלקיקים מבחינת FDA, מבחינת אישור רפואי.
כן.
בחרנו כאלה שהם מאושרים FDA, משמשים היום לאנמיה, לטיפול באנמיה למשל, מוזרקים לדם באופן קבוע.
זה ברזל רפואי.
זה ברזל רפואי, כן, זה לא סתם, זה לא ברזל מהגראז'.
אתה מדבר על זה, אתה... לא, אני לא סתם שאלתי על דבר כזה, כי זה... חלק מהרכיבים הם דומים, הרי לא סתם קוראים לזה ברזל. אוקיי, אז זה החלקיקים, זה חלקיקי הניקוי. איך אתה מגביר את הלחץ של החלקיק? כי אתה יכול באמת לסחרר את המים, אבל אתה צריך ליצור, אתה יודע, שהם בכל זאת יפגעו בעוצמה מסוימת.
התהליך הוא פיזיקלי. תהליך פיזיקלי מוכר, זה לא אנחנו המצאנו, שנקרא קוויטציה. מה שקורה זה ברגע שאתה לוקח אמבט של נוזל ומפעיל עליה אולטרסאונד, אנרגיה של אולטרסאונד, אתה מקבל אפקט של קוויטציה, ייצור של בועיות קטנות קטנות של אוויר שנוצרות ומתפוצצות. זה התהליך של הקוויטציה,
זה גדול. זה גרביטציה הפוכה?
קוויטציה.
גוויטציה.
קוויטציה. קוויטציה מהמילה קוויטי. בעצם נוצרים מין בועיות קטנות של אוויר,
כן.
שמתפוצצות. כשהן מתפוצצות, הן מעבירות את האנרגיה לננו חלקיקים האלה, לחברה האלה, והם עפים.
עכשיו, ברגע שחלקיק הזה פוגע בזיהום, הוא מסיר את החלק, אתה בעצם מנקה את הזיהום שאתה רואה או שקיים, ואז נשאלת השאלה, האם אתה גם מגיע למקור הזיהום? זאת אומרת, אתה יודע שזה בדרך כלל לכלוך חיצוני, אני מניח שאיכשהו הצליח להתחמק ולחדור לתוך הגוף. מקור הזיהום, אתה גם צריך לטפל בו.
אני לא מטפל במקור הזיהום. אני מטפל בזיהום בצורה מכנית.
או שאתה מתייחס למקור הזיהום כזיהום.
מקור הזיהום יכול להיות מאוד מגוון. בפרק הברך למשל, זה יכול להיות בניתוח, שזה פחות, קורה פחות, אבל יכול להיות משן.
רגע, יאיר, לא התנסחתי נכון. יכול להיות שמקור הזיהום, אני מדבר על מקור הזיהום, כי אתה שם, לא משנה, אני סתם זורק לצורך העניין משהו, איזושהי חתיכת ירוקת בתוך הגוף, זה מקור הזיהום, אבל היא בתוך הגוף. עכשיו, אתה מתייחס אליו כחלק מהזיהום, אני מניח.
מבחינתי, הזיהום יכול להגיע מהרבה מקומות. כמו שאמרת, יכול להיות ממשהו כזה שנכנס לתוך הפצע,
אוקיי.
ומתחיל לגדול שם, יכול להגיע מאדם, מזיהום בדם, שהבן אדם ספג איכשהו מאיזה פצע אחר, משן רקובה, מהרבה דברים כאלה, ואז זה מתחיל להתפתח בתוך הקבטי הזה, בתוך החלל הזה.
דיברת על, על אחוזי ביצוע ניתוחים מהסוג הזה, כמה אנשים סובלים בסופו של דבר מזיהום? כי זה יכול להיות מעט גם, אבל זה יכול להיות המון.
תראה, זה, בארצות הברית היום זה סביב ה-25,000.
25,000 חולים?
זה בערך 1.5% או 2% מ-2 מיליון, 2.5 מיליון, משהו כזה, זה המספרים. זה לא כמות גדולה, זה לא כמות ענקית של חולים, אבל כל ניתוח כזה שהוא חוזר, שעושים, העלויות שלו הם מאות אלפי דולרים.
והמחיר של המערכת הוא...
המחיר הוא ענק, ומעבר לזה, המחיר של החולה, תשמע, החולה זה סבל נוראי. אני הייתי בכמה ניתוחים כאלה של שחזור, של רוויז'ן, מה שקורה, שעושים מחדש את כל הפרוצדורה, זה שואתי, סליחה. זה ברוטו, ממש, כן.
אז אתם באים כדי למנוע את זה. תגיד, הנוזל הזה, זה נוזל שמתמחזר, או זה נוזל שאתה יכול להשתמר רק פעם אחת?
פעם אחת, זה חד פעמי, זה בעצם סייליין, בגדול זה סייליין, שזה, אתה יודע, מים עם מלחים, מה שהם משתמשים באינפוזיות, עם תוספת של ננו.
מה השלבים שקדמו לזה, לשים ברזל, לאיזה חומרים השתמשתם בהם ופסלתם, או אולי אמרתם, רגע, לכל סוג של זיהום נתאים חומר אחר, נתאים ננו אחר.
אנחנו התחלנו את התהליך עם הרשות לחדשנות בארץ, בהוכחת התכנות, מה שנקרא. וההוכחת התכנות הייתה עבודה על בנץ' טסט, מה שנקרא, בתוך המעבדה.
הייתי מראים להם איך זה עובד עם גרני, וזה היה, עושה להם את העבודה.
ושם בדקנו הרבה פרמטרים, בדקנו גם סוגים שונים של חלקיקים, מחלקיקים, איך קוראים לזה, חלקיקים כמו קרמיקה, דברים מהסוג הזה, חלקיקים סינתטיים, עד חלקיקים של, כמו שאמרתי, ברזל, כל מיני מתכות, דברים כאלה, ובדקנו ריכוזים שונים, ומצאנו, ובדקנו עוצמות אולטרסאונד שונות. יש פה הרבה מאוד פרמטרים שאתה יכול לשחק איתם.
יש פה עוד דבר שאותי מטריד. הרי תנועה של מתכת, לא משנה איפה, אנחנו מדברים על מתכת, נכון? בסוף. כן. היא יוצרת מה שנקרא אפקט המגנט. יכול להיות שאתה משאיר קצת חלקיקים בתוך הגוף.
זה בדקנו.
כן.
בדקנו את זה על ניסוי עכברים, ניסוי לא עכברים, עכברים אוסטרליים גדולים מאוד, ועשינו להם ניתוח כזה, ועשינו את הפרוצדורה, וניקינו, ובדקנו אם נשאר.
אוקיי.
ולא נשאר. לא נשאר בדם, ולא נשאר בחלל. החלקיקים נשטפים.
עם האולטרסאונד או בלעדיו?
עם אולטרסאונד.
כי הרי זו השיטה לצביעה של מתכות היום, אתה מפעיל עליהם בצורה כזאת, משהו כזה.
משהו מגנטי, כן.
אתה מבין שהשאלה שלי היא להבין אם הזיהום לא נשאר.
לא, הסטנדרט אוף קר היום של השטיפה עם סיילן מוציא את הכל בסוף.
עיר עמוד, תשמע, זה מרתק, הפיתוחים האלה, בטח ובטח כשזה בא מכאן. אני מאוד מודה לך.
תודה לך.
אלו דברנו להפעם, נודה למשתתפים ולאנשי אגף הדיגיטל בגלי צהל. נזכיר כרגיל שאפשר לפנות אלינו בכתובת דואר הרשת מחר את galatz.co.il machar@glz.co.il. אפשר להציע מחקרים, לבקש שנבוא לשוחח עם חוקרות, עם חוקרים, ולבקש לבוא להשתתף גם כמראיינים אורחים. כדאי, אנשים באים. ומה נשמע בפרק הבא? טיפול מניעתי לשלווקת חוגרת.
בחלק מהאנשים זה אפיזודה לא נעימה, אבל חולפת. אבל המחלה הזאת יכולה לפגוע מאוד באיכות החיים ואפילו לגרום לנכות, כשהכאב לא נעלם. כלומר, אנחנו קוראים לזה פוסט-הרפטיק נאורלגיה. כאב מאוד מאוד משמעותי, באזור שהייתה פריחה נעלמה והכאב עדיין נשאר. יכול להישאר שבועות, חודשים וגם שנה או יותר, ויש אנשים שלא נפטרים מהכאב הזה. זה יכול לקרות גם בצעירים. אנשים לא מבינים למה אם כל הפריחה נעלמה, למה הכאב עדיין קיים. והוא קיים בגלל שהווירוס נשאר רדום בעצבים.
על יישומון הזיכרון לבתי אלמין.
עריכות לבתי אלמין שאתה יכול לרשום את כל הנתונים, כל המסמכים באופן דיגיטלי, לעשות מיפוי, לעשות כל הרשימות, כי זה חשוב יותר. לפעמים זה יכול להיות שריפה או משהו.
ועוד בפרק על טיפולים חדשניים בהרמונית שפירה המטרידה.
התסמינים של ההפרעות השתנה מחולקות לשני חלקים בעיקר. החלק לדחוף את השתן והחלק לאגור את השתן. ולרוב שניהם מופיעים ביחד או בנפרד, אבל בסוף כנראה הסיבה היא בלוטת ההרמונית.
אז עכשיו על שולחן העריכה מתבשל פרק נוסף. תודה לכם על היותכם במעגל המובחר של מאזיני מה שקורה מחר. נזכיר לנהגי המכוניות ורוכבי האופנועים, האופניים והגלגילונועים לשים לב אלה לאלה וגם לאורכי הרגל. כאן רמי שני, היי שלום ישראל, באשר תהיי.
גלי צהל עם מה שקורה מחר, עם חוקרות וחוקרים על מחקרים. עורך ומגיש רמי שני.